ראש השנה דף י"ג, מתחילים בעזרת השם, דף י"ב, עמוד ב', 10 שורות מלמטה, במילים תנן הטעם. מסופר על הרב רבי זושה מהניפולי, זכותו יגן עלינו, שבכל בוקר היה מתפלל תפילת שחרית, לאחר התפילה היה פונה אל הקדוש ברוך הוא ואומר, ריבונו של עולם, על עצמו, זושה רעב, ריבונו של עולם, תביא לי אוכל לאכול. כשהמשמש בקודש היה שומע את המשפט הזה, הוא היה נכנס אל הקודש פנימה ומגיש ארוחת בוקר לרב. כך היה מדי יום ביומו. יום אחד המשמש בקודש חושב לעצמו, וכי באמת הרב מקבל אוכל מהקדוש ברוך הוא בכוח האמונה, בכוח הביטחון, בכוח התפילה שהוא מתפלל. הרי זה סוג של משפט קבוע שהוא במקום לומר לי בוא תביא לי אוכל, הוא אומר זו שצריך אוכל, ריבונו של עולם תשלח לי אוכל. הוא הרי יודע שאני שומע איך הוא אומר את זה ואני תכף הולך להביא לו את האוכל, וכי באמת זה מגיע מכוח הביטחון האמיתי שלו. אני היום לא הולך להביא לו אוכל. בוא נראה אם באמת הקדוש ברוך הוא ישלח לו. האם באמת הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא והקדוש ברוך הוא עוזר לו, או שזה פשוט סוג של דרך איך לרמז לי להגיש לו את ארוחת הבוקר. כך היה. רבי זושה התפלל, אחרי התפילה הוא נכנס לחדר, ובזמן הקבוע הוא פונה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, זושה רעב, ריבונו של עולם, תביא לי מה לאכול. והנה נכנס בן אדם לחדר, מגיש לפני הרב סעודה כיד המלך, והמשמש בקודש עומד בצד, משתהה, מחריש, הצליח השם את דרכו של הרב, הביא לו משמיים אוכל. מי זה היהודי הזה? זה אליהו הנביא? מי הבן אדם שהגיע משמיים להביא לרב אוכל היום? כשאני החלטתי שאני הולך לבדוק האם הוא מקבל אוכל משמיים, או שזה בסך הכל רמז שהוא מרמז לי להגיש לפניו את האוכל. פנה לאותו יהודי, כשהיהודי בא לצאת מהחדר, אחרי שהוא הגיש את האוכל לרב, הוא שואל אותו, תגיד, מה קרה שהחלטת בדיוק היום להביא לרב את האוכל? אז הוא אמר, אם אתה שואל, אני אספר לך. כשהגעתי כאן לעיירה הניפולי, אני לא אדם מקומי, אני פה אורח. זה היה מזג אוויר גשום, והדרכים היו מקולקלות ברפש וטיט, ובדרך הכניסה כאן לעיירה, היה ממש ביצה תובענית שלא היה במציאות אפשרי כמעט לעבור שם. וגם אם כן, זה מחתים ומתנף את כל הנעליים, את כל הבגדים. אז מה שעשו, שמו מין קורה ארוכה, שכולם עוברים על גביה כמין גשר. אבל היה שם רוחב מקום רק לבן אדם אחד לעבור. ואני, אדם מכובד, באתי לעבור, והנה ראיתי איזה אדם שהיה נראה בעיניי מאוד מאוד פשוט בלשון המעטה. והפריע לי שהוא חוסם את המעבר. אני הלכתי מצד אחד, והוא הגיע מהכיוון שממול, ולא יכולתי לעבור. אז ככה בזלזול כזה, זה באמת לא בסדר, נתתי לו אולי מין דחיפה כזאת, והוא נפל לתוך הבוץ. וככה אני המשכתי, אפילו לא חשבתי מדי הרבה, עד שאנשים אומרים לי, אתה יודע את מי אתה איפלת פה לתוך הבור? לתוך הבוץ? את הרב החשוב, רבי זושה, הרב המפורסם? לא ידעתי. כל כך הרגשתי כאב עצום. שהשפלתי את כבוד התורה, שאלתי אותם, מה אפשר לעשות כדי לפייס את דעתו של הרב? ואז אחד נתן לי עצה, כל בוקר אחרי התפילה, הוא אומר, ריבונו של עולם, זושה רעב, ריבונו של עולם, תביא לזושה מה לאכול, תכנס באותו רגע ותביא לו אוכל, וככה תוכל לפייס אותו. וכך עשיתי, וזה בדיוק הסיפור, מה שאתה עכשיו שומע. הקדוש ברוך הוא סובב, מסובב כל הסיבות כדי ש... צדיקים שיש להם ביטחון אמיתי בקדוש ברוך הוא יקבלו את מזונותיהם. אחיו של הרב רבי זושה מהניפולי היה הרב רבי אלימלך מליז'נסק, זכותו יגן עלינו, בא למחבר ספר נועם אלימלך, והוא מביא פעם אחת בספרו דבר תורה מאחיו, מאחי המפורסם, וכולם יודעים שזה הכוונה, אחי החסיד המפורסם לרבי זושה מהניפולי, שהיה אחיו של רבי אלימלך מליז'נסק. את הדבר תורה הזה הוא מביא בפרשת בהר. התורה אומרת לגבי שנת שביעית, וכי תאמרו, מה נאכל בשנה השביעית? אין לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו. עונה הקדוש ברוך הוא, אני מצווה אתכם לשבות ממלאכה בשדה בשנה השביעית, ואתם שואלים איך יהיה לכם מה לאכול? וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשת את התבואה לשלוש השנים. וציוויתי את ברכתי שבשנה השישית יהיה מספיק גם לשנה השישית, גם לשנה השביעית וגם לשנה השמינית, לשלוש שנים. רש"י שם עושה חשבון בדיוק, למה צריך בדיוק שלוש שנים, לא ניכנס לזה כרגע. שואל רבי זושה מהניפולי, כמו שדבריו מובאים בנועם אלימלך, ונקרא את הלשון של הנועם אלימלך, התורה יצתה בכאן מדרכה? התורה יוצאת כביכול מדרכה? שדרך הפסוק אקרא לכתוב איזה ייתור לשון בפסוק, אפילו אות אחת, מספיק שהיא כותבת אות אחת, וכשמדקדקים באות הזאת, על ידי זה מטורץ כמה קושיות. אבל את הקושייה בעצמה? הקושייה לא נכתב עצמה בתורה. וכאן התורה כותבת שאלה. וכי תאמרו, מה נאכל בשנה השביעית? ואז מה התשובה? וציוויתי את ברכתי לכם. היה מספיק שיהיה כתוב. וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השביעית, בשנה השישית, ועשת את התבואה לשלוש השנים. למה צריך להביא את השאלה? מה שישאלו. כותב הנועם אלימלך את דבריו של רבי זושה מהניפולי, שהם יסוד באמונה וביטחון. התורה מלמדת לאדם דרכי השם, שיהיה האדם שלם בביטחונו על אלוקיו, ולא יאמר כלל מה נאכל. אל תשאל את השאלות האלה. הקדוש ברוך הוא ייתן לך וייתן לך ויחזור וייתן לך. אבל, וכי תאמרו מה נאכל, כאשר תשאלו מה נאכל, אז אתם תטריחו אותי, אומר כביכול הקדוש ברוך הוא, ואני אהיה צריך לעשות את וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית. אם לא הייתם שואלים, זה היה מגיע מעצמו השפע, שהקדוש ברוך הוא זן ומפרנס ומחלקל את כל הבריאה כולה, בלי שהם ישאלו מה נאכל, הוא גם היה מפרנס אתכם. הפרנסה של האדם מגיעה מאת הקדוש ברוך הוא. העמל שאנחנו עמלים להתפרנס, זה מגיע בגלל שהאדם הראשון אכל מעץ הדעת, ומאז קיללו אותו בזעת הפך תאכל לחם. אבל אתה תאכל לחם, אתה תאכל, כי הקדוש ברוך הוא יפרנס אותך. יש כאן דיוק מסוים בלשון של הפסוק, וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשת את התבואה לשלוש השנים. המילה לשלוש מיותרת, כי מיד אחר כך הפסוק אומר, וזרעתם את השנה השמינית, ואכלתם מן התבואה הישן עד השנה התשיעית. אז כל אחד מבין שהשנה השישית, השביעית והשמינית, עד השנה התשיעית, הקדוש ברוך הוא מצווה את ברכתו לשלוש שנים. אז למה צריך לכתוב שהברכה תהיה לשלוש שנים, אם מיד בפסוק הבא התורה אומרת שהברכה תהיה מהשנה השישית עד השנה התשיעית, שכל אחד מבין שזה שלוש שנים. מהשאלה הזאת, הגמרא מדייקת את הנקודה שהיא בעצם הנקודה המרכזית של הסוגיה שלפנינו. יש משנה, משנה אומרת ככה, תנן הטם, יש מין קטנית שמשמש לתבלין, אומרים שזה מה שנקרא היום חילבה, שבלשון המשנה זה נקרא טלטן. המשנה שם עוסקת מתי הזמן של כל צמח, שם מדברים לעניין, מתי זה נחשב שהוא כבר ראוי בדוחק לאכל, אבל מה שנוגע לענייננו בסוגיה שלפנינו, כמו שמבאר רש"י, שמדברים פה לעניין מה שקובע, האם הטלטן שייך לשנה הזאת או לשנה שעברה. יש לזה משמעות מאוד גדולה. לעניין תרומות ומעשרות, לעניין שנת שמיטה, האם אני צריך לדעת האם הטלטן הזה שייך לשנה שעברה או לשנה הבאה? כי הרי באלף בתשרי זה זמן שהשנה מתחלפת בו לעניין ירקות, לעניין תבואה, שכל מה שצמח עד א' תשרי שייך לשנה שעברה, וכל מה שצמח מ-א' תשרי והעלה שייך לשנה הבאה, וכן לעניין אילנות, לעניין פירות האילן, 15 בשבט קובע. מה שצמח עד 15 בשבט שייך לשנה שעברה, מה שצמח אחרי 15 בשבט שייך לשנה הבאה. לפי מה נקבע האם הפרי, הירק, הקטנית, התבלין, צמח שנה שעברה או שהוא צמח שנה הבאה? האם הוא צריך לצמוח לגמרי? כדי שנאמר שהוא צמח שנה שעברה, הוא צריך לצמוח לגמרי שנה שעברה, או שמספיק שהוא שליש צמח שנה שעברה, או מספיק שהוא השריש שנה שעברה. זה תלוי בכל סוג של יבול בפני עצמו. למשל, הטילטן, הזמן שקובע האם הוא שייך לשנה שעברה או לשנה הבאה, זה מי שתצמח. הגמרא תבאר שזה מהזמן שהזרע צומח בתוכו. אז אם מתי שהזרע צמח בתוך הטילטן, זה השנה שקובעת מתי הוא צמח. אם הזרע צמח בתוכו שנה שישית, הוא נחשב יבול של שנה שישית, למרות שהוא המשיך לצמוח גם בשנה שביעית. וכן לעניין מעשרות. אם הזרע צמח בשנה שנייה למשל, אז למרות שהוא המשיך לגדול בשנה שלישית, אנחנו נאסר אותו כמו יבול שצמח בשנה השנייה. אבל התבואה, רש"י כותב שזה כולל גם חמשת מיני דגן וגם תירוש, ענבים. והוא מביא פסוק שקורא לתירוש גם כן תבואה. כתבואת גורן וכתבואת יקב. יקב זה הכוונה יקב של ענבים. שיקב גם נקרא תבואה. וכן הזיתים. יש לנו כאן שלושה דברים שהם מאוד בולטים בענייני תרומות ומעשרות. הם היחידים שחייבים להפריש עליהם תרומה ומעשר ומעשרות מהתורה. וצריך לדעת. זה שאנחנו מפרישים תרומות ומעשרות מירקות, משאר פירות, משאר זרעים, זה פילי פלאים. אבל זה מדרבנן, זה תקנה מדרבנן. מהתורה יש חיוב להפריש תרומות ומעשרות רק משלושה דברים. דגן, שזה כולל תבואה, תירוש, שזה כולל ענבים, יין, ויצער, שזה כולל זיתים ושמן זית. רק מהם יש חיוב להפריש תרומות ומעשרות. ומתי הזמן שקובע אצלם בחיוב תרומות ומעשרות? כמה הם צריכים לגדול כדי שנקבע לאיזה שנה הם שייכים לעניין תרומות ומעשרות? מי שיביאו שליש. ברגע שהם הביאו שליש גידולם, אז באותו זמן אנחנו, לפי אותו זמן אנחנו קובעים לאיזה שנה הם שייכים לעניין תרומות ומעשרות. אם הם הביאו שליש בשנה שנייה, הם חייבים את תרומות ומעשרות כמו אלה שצמחו בשנה שנייה. למשל, אני לא יכול להפריש תרומות ומעשרות מפירות שגדלו שנה שעברה על פירות שגדלו שנה הבאה. מה קובע אם הם גדלו שנה שעברה או שנה הבאה? מתי הם הביאו שליש? אם הם הביאו שליש שנה שעברה, זה אומר שהם חייבים בתרומות מעשרות, כל אלה שגדלו שנה שעברה צריכים תרומות מעשרות להפריש מהם בנפרד, ואלה שהביאו שלי שנה הבאה צריך להפריש עליהם בנפרד תרומות ומעשרות. יש לזה עוד משמעות, כי בשנת שביעית זה שנת שמיטה, אבל יש את השנה הראשונה, השנייה, השלישית, רביעית, חמישית, שישית, שבהם מפרישים תרומות ומעשרות. אז בכל השנים האלה מפרישים תרומה גדולה ונותנים לכהן, ומעשר ראשון ונותנים ללוי. אבל יש גם מעשר שני או מעשר עני. בשנה הראשונה, השנייה, רביעית וחמישית, נותנים בנוסף לתרומה גדולה ומעשר ראשון גם מעשר שני. ובשנה השלישית והשישית לשנת שמיטה, שלישית ושישית, נותנים מעשר עני בנוסף לתרומה גדולה ומעשר ראשון. אז אם הדגן או התירוש או היצהר הביאו שליש בשנה שנייה, נותנים עליהם מעשר שני. אם הם הביאו שליש רק בשנה שלישית, נותנים עליהם מעשר עני. אז יש כאן את העיקר, מה שהמשנה מדברת על דגן, תירוש ויצהר, שהזמן שקובע אצלהם זה זמן הבאת שליש. בנוסף אנחנו כבר מוצאים זמן לעניין אותם שחייבים בתרומות ומעשרות מדרבנן, מתי הזמן שקובע אצלם לתרומות ומעשרות. אנחנו נראה תכף ארבעה או חמישה שלבים שקובעים לעניין תרומות ומעשרות בסוגי יבול שחייבים בתרומות ומעשרות רק מדרבנן. ואנחנו כאן הבאנו את אחד מהם, את הטלטן, שהזמן שקובע אצלו זה מתי שהוא צמח לזרעים. והגמרא מבארת מה מי שאתה צמח, הכוונה מי שתצמח לזרעים, מתי שצומח בתוכם הזרע, ככה מבאר רש"י. אבל מכיוון שהמשנה כאן מביאה את השלב של הגדילה של הדגן תירוש ויצהר, מתי נקבע השנה שלו לעניין תרומות ומעשרות, ומתי שהוא הביא שליש, שזה דבר משמעותי מאוד, כי דגן תירוש ויצהר הם אלה שחייבים בתרומות ומעשרות מהתורה. לכן הגמרא מביאה מהפסוק, התבורה והזיתים שחייבים במעשר מהתורה, הזמן שקובע לאיזה שנה הם שייכים זה מי שהביאו שליש, השנה שבה הם גדלו שליש, מנעני מילי. איפה הפסוק מביא את זה? זאת אומרת, אם אנחנו נביא שלבים מסוימים בשאר היבולים, בשאר הדברים שגדלים, שהשנה שקובעת, השלב שלהם שקובע להם לעניין מעשר, זה חנתה, לכיתה, הם שישרישו וכולי. אם נמצא כל מיני זמנים, הזמנים האלה בסך הכל מדרבנן. הדבר היחיד שהזמן שלו מהתורה, זה אלה שחייבים מתרומות ומעשות מהתורה, שזה דגן, תירוש ויצהר. אז איפה אנחנו רואים בתורה, באיזה שלב של הגדילה שלהם, קובע לעניין השנה שלהם לתרומות ומעשרות. אז בהתחלה הגמרא מנסה להוכיח את זה, אמר רב אסי, אמר בשם רבי יוחנן, ומתו באש אומרים שאמרו את זה משמיד רבי יוסי הגלילי, שלמדו את זה מזה שאמר קרא. הפסוק אומר שיש מוצאי שנת שביעית, אחרי שמסתיימת שנת שמיטה, מתחילה שנה הבאה. לצורך העניין קוראים לזה שנת שמינית, אבל בעצם זה שנה ראשונה למניין שמיטה הבאה. אחרי שנת שביעית, מתחילים עוד פעם שבע שנים לשמיטה הבאה. קוראים לזה שנה שמינית. אז אומרת התורה, כשמגיע חג סוכות בתחילת השנה השמינית, שזה מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות, אז יש מצווה מאוד מאוד מעניינת, שנקראת מצוות הקהל. מקהילים את כולם, האנשים, נשים וטף, וקוראים לפניהם את כל ספר דברים, ספר משנה תורה, חג הסוכות שאחרי שנת שביעית. אבל התורה כותבת, במועד שנת השמיטה בחג הסוכות, כשחג הסוכות זה כבר אחרי שמיטה, כי זה מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות. ונשאלת השאלה, אם ככה, אז זה כבר שנת שמינית, אז למה התורה כותבת שנת השמיטה? מה יביא דתי בחג הסוכות? הרי באותו זמן כבר שנה שמינית היא. אלא, מנסים להוכיח מכאן שהזמן שקובע לעניין דגן, תירוש ויצהר, השלב שקובע אם שייכים לשנה הזאת או שנה הבאה, זה מתי הם הביאו שליש. ככה הגמרא מנסה להוכיח מהפסוק הזה, וכמובן הגמרא בהמשך תדחה את זה. אלא לומר לך, כל תבועה שהביאה שליש, היא הגיעה לשליש הגדילה שלה, בשנה השביעית, לפני ראש השנה של השנה שמסתיימת השנה השביעית, אתה נוהג בו מנהג שביעית, אף שהוא ממשיך לגדול בשנה השמינית. אבל מכיוון ששליש הגדילה שלו גדלה לפני ראש השנה בשנה השביעית, יש לו קדושת שביעית. ככה אומר רב אסי, או בשם רבי יוחנן, או בשם רבי יוסי הגלילי. אז הקשה, אמר לרבי זרע, לרב אסי, הפסוק שהבאת בסך הכל אומר ששנת שביעית ממשיכה עד חג הסוכות שלאחריה. אבל מי אמר שזה מדבר דווקא על יבול שגדל שליש גדילתו בשנה השביעית? הרי הפסוק בסך הכל אומר, מקץ שבע שנים, זאת אומרת, מדברים פה כשר הסתיימה שנת השביעית, במועד שנת השמיטה בחג הסוכות, שחג הסוכות עדיין נחשב שנת שמיטה. חג סוכות של שנה אחרי שמיטה. אתה רואה מפה שעד חג סוכות עדיין יש שייכות לשנת שביעית, אבל לא כתוב כאן מילה אחת, שליש. אז מניין לנו שמדברים פה רק על יבול שגדל שליש בשנת שביעית, שגם אם קצרו אותו עד חג הסוכות, יש לו עדיין קדושת שביעית. ותלמד מכאן שמה שקובע על היבול של איזה שנה הוא שייך, זה השנה שהוא גדל שליש. ודילמה, אולי כשהפסוק אומר ששנת שביעית ממשיכה עד חג הסוכות שאחרי זה, של השנה הבאה, מדובר פה אפילו בכזה יבול שלא עייל כלל, שלא התחיל בכלל להבשיל בשנת שביעית. ובכל זאת, כאמר רחמנה, תשמט ותזיל, תמשיך מצוות שמיטה ותלך עד חג הסוכות. זה מה שהתורה אומרת, מקץ שבע שנים הסתיימה השנה השביעית, עדיין במועד שנת השמיטה בחג הסוכות, שחג הסוכות זה המשך עדיין של שנת השביעית. מי דיבר כאן על שליש? עונה הגמרא, לא סלקא דעתך. לא יעלה בדעתך שהפסוק הזה מדבר אפילו על יבול שעדיין לא הגיע לגדילה של שליש. למה? כי את הלימוד הזה אנחנו משלימים מפסוק נוסף. דכתיב על חג הסוכות, וחג האסיף בצאת השנה. חג הסוכות הוא חג האסיף בצאת השנה הקודמת. מהי אסיף? למה התורה קוראת לחג הזה חג האסיף? פשוט, מכיוון שזה חג שחוגגים אותו בזמן אסיפת התבואה מן השדות, אחרי שהם שהו בשדות במהלך כל הקיץ כדי להתייבש. עכשיו אוספים אותם אל הבתים, אל המחסנים, אל האסמים של התבואה. אם זה הפירוש, אילם החג הבא בזמן אסיפה, הכתיב, זה כבר כתוב בהמשך הפסוק. אחרי שכתוב וחג האסיף בצאת השנה, אומרת התורה כבר, באוספך את מעשיך מן השדה. אם כן, זה שהחג הזה הוא בזמן אסיפת התבואה מן השדה, כבר אנחנו רואים מהמשך הפסוק, והמילים וחג האסיף מיותרות. אלא, מה לומדים מהמילים חג האסיף? מהי אסיף? הכוונה קציר. מה הפירוש? כותב רש"י. לומדים את הפסוק, וחג האסיף בצאת השנה. מה הפירוש? וחג אשר הוא באוספך את מעשיך מן השדה, אסיף שאתה קוצר בו. זאת אומרת, ההמשך של הפסוק הרי, וחג האסיף בצאת השנה, באוספך את מעשיך מן השדה. אותו חג שהוא באוספך את מעשיך מן השדה, אז האסיף בצאת השנה, מה הפירוש? אסיף שאתה קוצר בו אינו משנה הנכנסת, זה לא מהשנה הבאה, אלא הוא עוד מהשנה היוצאת, זה מהשנה הקודמת. בגלל שהמילים וחג האסיף מיותרות, בגלל שהמילה אסיף בכל אופן מיותרת, דורשים שהאסיף שאתה קוצר הוא מהשנה הקודמת ולא מהשנה הבאה. תכף הגמרא תדחה את הלימוד הזה, בגלל שהמילה אסיף לא מיותרת. דורשים ממנה דרשה לעניין ממה עושים את הסכך של הסוכה, אבל כרגע כשהגמרא מבינה שהמילה הזאת מיותרת, ככה היא הדרשה. שאותו אותה תבואה שקוצרים אותה בחג הסוכות, שזה בהוספך את מעשיך מן השדה, הקציר, הסיף שאתה קוצר בו, שייך לשנה שעברה. עכשיו, מי אמר שמה שאני קוצר בחג הסוכות גדל שליש בשנה הקודמת, לפני ראש השנה? זה כבר קימלו לרבנן. ככה היה ידוע לחכמים. דכל תבואה שנקצרה בחג, תבואה שהגיעה לגמר בישולה, הבשלתה, בחג הסוכות, בידוע שהביאה שליש לפני ראש השנה, ולכן היה אפשר לקצור אותה בחג הסוכות. ואם כן, קרי לי ביצה את השנה. על אותו אסיף שאתה קוצר בו, בחג הסוכות, אומרת על זה התורה, וחג האסיף בצאת השנה, שהוא שייך לשנה היוצאת, לשנה שעברה. אז התבואה שגדלה שליש שנה שעברה, קוצרים אותה עד חג סוכות, וזה נקרא חג האסיף בצאת השנה, שהיבול הזה שייך עוד לשנה שעברה. אז רואים שהולכים אחרי הבאת שליש. זה הלימוד שמורכב משני פסוקים, אותם היבולים שחייבים בתרומות ומעשרות מהתורה, שזה דגן, תירוש ויצהר, תבואה, ענבים וזיתים. הזמן, השלב של הגדילה שקובע אצלם לאיזה שנה הם שייכים, זה שנת הבאת השליש. מביאים את זה מהשילוב של שני הפסוקים. הפסוק אחד שקורא לחג הסוכות של אחרי שנת שביעית, הוא קורא לזה עדיין במועד שנת השמיטה בחג הסוכות, זאת אומרת שיש איזושהי שייכות לסוכות של אחרי שביעית עם שנת שביעית, והשילוב עם הפסוק הבא של בחג האסיף, שהוא עדיין בצאת השנה, שהאסיף שקוצרים בחג הזה, הוא שייך עדיין לשנה היוצאת, וקימלו לרבנן, היה ידוע להם, שזה אומר שהוא גדל שליש בשנה שעברה. זה אם כן לימוד אחד, שהיה הרבה שנים, זה היה בידי החכמים, ובהמשך, בסוף העמוד, הגמרא תביא, שהגיע רבי חנינא, השליך בו גרזן והפריך את הלימוד הזה. איך הוא הפריך את הלימוד הזה? בזה שהוא מצא שהמילה אסיף לא מיותרת. כאן הגמרא מתמקדת עכשיו בנקודה שהביאו כאן בדרך אגב, שיש דברים שידועים לחכמים. אחד מהדברים, מה שהבאנו פה, שתבואה שהביאה שליש לפני ראש השנה, מבשילה עד חג הסוכות. אמר לי רבי ירמיה, הוא שאל לרבי זיירה, וחיכים לו לרבנן, הם יודעים להבחין בטבע התבואה, לחלק בין אם התבואה הביאה שליש עד ראש השנה, לבין אם התבואה הביאה עד ראש השנה פחות משליש? ולפי זה הם קובעים שאם אתה רואה שהתבואה אפשר לקצור אותה בחג הסוכות, זה אומר שהיא כבר הביאה שליש לפני ראש השנה? אמר לי, אז רבי זיירה ענה לרבי ירמיה, לאו אמינא לך, וכי לא כבר אמרתי לך פעם, לא תפיק נפשך לבר מהלכתה, אל תוציא את עצמך ממסורת ההלכה לפקפק בשיעורים שהחכמים קבעו. הרי כל מידות שהחכמים קבעו, כן הוא. לפי דעתו של רש"י זה מדויק. הם ידעו בצורה מדויקת להבחין את המידות. ולכן, כשחכמים קבעו שכדי שהאדם יוכל להיות טהור, הוא צריך לטבול במקווה של 40 שאה, מים, מי גשמים. אז אם אדם ב-40 שאה הוא טובל, הוא יהיה טהור. אבל אם הוא יטבול ב-40 שאה שחסר בו בסך הכל קורטוב, שקורטוב זה יוצא 1 מ-64 בלוג, שזה כמות מאוד מועטת, זה אולי בין 5 ל-10 מיליליטר, 5 ל-10 סמק. אם אדם טובל במקווה שיש בו ממש מעט, פחות מים מ-40 שאה, אינו יכול לטבול בהם. דבר נוסף שקבעו חכמים מידה מדויקת. אם יש אוכל שנטמא. נאמר, נגע בתמי מת. היה נאמר, באוהל של מת. נטמא, אוכל שנטמא. האוכל יכול לטמא אחרים. אבל בשביל זה הוא צריך להיות בגודל של כביצה. מכל האוכל אשר יאכל וכולי. מהפסוק הזה דורשים שאוכל כדי לטמא אחרים צריך להיות בגודל של כביצה. יש ראשונים שאומרים אפילו כדי להיטמא בעצמו צריך להיות בגודל של כביצה. בכל אופן, השיעור הזה של כביצה שמטמא טומאת אוכלין, זה צריך להיות דווקא גודל בכמות מידת נפח של כביצה. זה מטמא טומאת אוכלין. אבל אם יש לנו שיעור של כביצה, אבל הוא חסר מעט, אולי כגרגיר סומסום, כבר אינו מטמא טומאת אוכלין. אתה רואה שהם עוד דייקו בשיעורים שלהם. דוגמה נוספת, למשל, זב. אדם שנטמא טומאת זיווה, לא ניכנס כרגע איך הוא נטמא, כי זה לא נוגע לענייננו. אחד מהדרכים שלו שהוא מטמא, זה טומאת מדרס. אם הוא יושב או שוכב או רוכב על גבי דבר שראוי לישיבה או שכיבה או רכיבה, הוא מטמא אותו טומאת מדרס, שזה כולל שני דברים. קודם כל, הוא לא צריך לגעת בו עצמו כדי לטמא אותו, גם אם יש הפסק של סדין בינו לבין אותו כלי, הכלי ההוא נטמא. ובנוסף, הכלי שנטמא בטומאת מדרס נטמא בטומאה כל כך חמורה, אפשר לומר כמו הזב בעצמו. הזב בעצמו נטמא, הוא טמא בטומאת אב הטומאה, וגם המדרס שנטמא על ידו נטמא בטומאת אב הטומאה. מה הגודל של בגד כדי לקבל טומאת מדרס? חכמים קבעו שאם הוא ברוחב של שלושה על שלושה טפחים, הוא מטמא טומאת מדרס אם יושב או שוכב או רוכב עליו הזב. אבל אם הוא בגד של שלושה על שלושה טפחים וחסר בו בסך הכל נימה אחת, תפרום ממנו חוט אחד בצד, והוא כבר לא יהיה שלושה טפחים על שלושה טפחים, אלא הוא יהיה במעט פחות, הוא כבר לא אינו מטמא טומאת מדרס. זה מה שאומר רבי זרע לרבי ירמיה. תדע לך שהשיעורים שחכמים שיערו הם מדויקים. כך הוא אומר לרבי ירמיה שפקפק, וכי באמת קימלו לרבנן בין שליש לפחות משליש. בהמשך רבי ירמיה רצה לומר שהוא חוזר בו מזה שבכלל הוא הסתפק, האם חכמים בקיאים להבדיל בין שליש לבין פחות משליש. ומכיוון שהתורה שלנו, חכמי ישראל, אצלם האמת היא נר לרגליהם, אז למרות שרבי ירמיה בסך הכל בא לעזור לחכמי ישראל, הם דוחים את הראיה שלו. הראיה של רבי ירמיה נדחית, אבל רבי ירמיה בא להוכיח שחכמים באמת ידעו לדייק בין פחות משליש לשליש, עם גדילה של פחות משליש לגדילה של שליש. הדר אמר רבי ירמיה, לאו מילתא אידאמרי, זה לא דבר נכון מה שאני אמרתי, שחכמים לא בקיאים להבחין ביבול אם הוא גדל שליש או שהוא גדל פחות משליש. כי הרי מוכח שהם כן בקיאים בזה. דבאו מיני חבריה, החברים, תלמידי בית המדרש, הסתפקו בשאלה ושאלו מרב כהנא. הרי יהושע הכניס את עם ישראל לארץ, זה היה ביוד ניסן, כמו שהפסוק אומר מפורש. הפסוק אומר מפורש בנביא יהושע, שעם ישראל נכנסו לארץ, הפסוק אומר ככה, והעם עלו מן הירדן, נכנסו לארץ, בעשור לחודש הראשון. חודש הראשון, הראשון הוא לכן מחודשי השנה, הכוונה לחודש ניסן. זאת אומרת, ביוד בניסן. אז נכנסו עם יהושע בן נון לארץ ישראל. כדי לאכול מהתבואה החדשה, צריך להניף מנחת העומר. הרי כל התבואה שגדלה, מיום שני של חול המועד פסח, עד יום ראשון של חול המועד פסח שנה הבאה, אסור באיסור חדש. אסור לאכול ממנו. מתי הוא נהיה מותר? רק אחרי שלוקחים מנחה מסעורים ומניפים אותה בבית המקדש ביום הראשון של חול המועד פסח בארץ ישראל. עכשיו, כדי לאכול מהתבואה החדשה בארץ ישראל, כשעם ישראל נכנסו לארץ, עוד 5 ימים, ביום ט"ז בניסן, אמורים להביא מנחת העומר, להניף אותם, את המנחה הזאת, ואז כל התבואה של ארץ ישראל תהיה מותרת להם. אגב, זה לא דווקא של ארץ ישראל, חדש אומרים שנוהג גם בחוץ לארץ. אבל כל זמן שהם היו במדבר, הם היו אוכלים מן, מהשמיים, היו אוכלים, שותים מבעירה של מרים, רוצים לאכול תבואה, צריכים לפני כן להניף את העומר פעם ראשונה בהיסטוריה. הסתפקו בני בית המדרש מרב כהנה. עומר שהקריבו ישראל בכניסתם לארץ. מאיכן היה להם שעורים? מאיכן הקריבוהו? אם תרצה לומר, אם תאמר דאייל ביד נוכרי, שהם לקחו את השעורים שהיו פה בארץ וקצרו אותם מאותם שעורים שהאומות שגרו כאן בארץ הצמיחו, הרי לעניין מנחת העומר אומרת התורה שצריך לקחת ראשית קצירכם שלכם, אמר רחמנה, וממעטים מזה לא קציר של נוכרי. אז אי אפשר לקחת מהתבואה של הנוכרים. חוזרת השאלה, מאיפה הם הקריבו? שואלת הגמרא על השאלה, מי אמר שבאמת הקריבו? ממעידי הקריבו? דילמה לא הקריבו באותה השנה. דוחה הגמרא, אז למה הם המתינו עד ט"ז בניסן? למה לא יכלו לאכול מהעומר ישר כשהם, מהתבואה החדשה ישר כשהם נכנסו? לא סלקא דעתך שהם לא הקריבו עומר דכתיב, ויאכלו מעבור הארץ, מהתבואה של הארץ, ממתי? ממחרת היום טוב הראשון של פסח, מהיום הראשון של חול המועד. רק ממחרת הפסח אכול. למה לא אכלו לפני כן בחמישה ימים שהם היו בארץ? מעיקר הלא אכול. אתה יודע למה? כי הם המתינו עד דאקריבו את קורבן העומר, ורק הדר אחלי, ואז הם אכלו מהחדש. וחוזרת השאלה אם כן, מאיכן הם הקריבו קורבן העומר באותה השנה? מאיכן הם הקריבו? הרי התבואה של הנוכרים לא קשרה למנחת העומר. זו השאלה ששאלו בני בית המדרש את רב כהנה. אמר להם רב כהנה, הקריבו קורבן העומר מכל תבואה שכשהם נכנסו ביוד ניסן, התבואה עדיין לא הביא שליש. לא הגיע לשליש בישולה ביד נוכרי. הביאה שליש בישולה מאז שהם נכנסו לארץ. ואז הם קצרו את התבואה הזאת. ואם ככה מוכיח רבי ירמיה מהתשובה הזאת של רב כהנה, שחכמים בוודאי בקיאים בתבואה אם היא הביאה שליש או שהיא לא הביאה שליש. למה? כי אם הם לא היו בקיאים, ודילמה אייל ולא קימלו, איך הם יכלו לקחת מהתבואה למנחת העומר, שם כשהם נכנסו לארץ? איך אתם יודעים שהתבואה הזאת עדיין לא הביאה שליש? אולי היא הביאה שליש, רק אתם לא בקיאים בזה. אלא בזה שהם באמת כן הקריבו מנחת העומר, מוכח שקימלו, חכמים בקיאים להבחין בין תבואה שהביאה שליש לבין תבואה שלא הביאה. אחא נעמי, אותו דבר לעניין זה שהם אמרו שתבואה שקצרו אותה בחג הסוכות הביאה שליש בראש השנה שלפני כן, קימלו הם בקיאים לדעת על התבואה שצמחה לפני ראש השנה שהיא כבר הביאה שליש. שואלת הגמרא, מי אמר? הרי כשרב כהנא אומר לבני בית המדרש שעם ישראל כשנכנסו לארץ לקחו מהתבואה שלא הביאה שליש וממנה הם הניפו מנחת העומר, מי אמר שמדובר פה שהיא הייתה ממש רגע לפני הבאת שליש? ודילמה לא היה אל כלל, אולי בכלל היא לא הבשילה, לקחו דווקא מתבואה כזאת שלא הבשילה בכלל. אבל איך דאייל אפילו רבעה? אבל אם התבואה כבר הבשילה אפילו רבע מההבשלה שלה, אולי בזה חכמים לא יודעים להבחין בין אם הביאה שליש לבין אם היא הביאה פחות משליש, וזה לא קימלו. ובאמת הגמרא דוחה לגמרי את הראיה הזאת, שמפה אין ראיה שחכמים היה ידוע להם בין אם הביאה שליש לבין פחות משליש. בהתחלה הגמרא מנסה כן לחזק שהם כן ידעו, אבל הגמרא תדחה את זה. לא עושה על כדעת, הגמרא מנסה לומר, שלא היה לבדעתך, שיכול להיות שהייתה פה תבואה, שגדלה אפילו פחות מרבע, שלא התחילה להבשיל, וממנה הם לקחו אחר כך למנחת העומר. כי הרי מתי הם נכנסו לארץ? דכתיב, מה הפסוק שבנו קודם, והעם עלו מן הירדן, נכנסו לארץ, מתי זה היה? בעשור לחודש הראשון זה היה, ביוד ניסן. והיא סלקה דעתך, שהם לקחו בשביל מנחת העומר, מתבואה כזאת, שכשהם נכנסו לארץ, ביוד בניסן, דלא אייל כלל שלא התחילה בכלל להבשיל. אז מי יוד ניסן? יש לנו את יוד א' ניסן, יוד ב' ניסן, יוד ג' ניסן ויוד א' ניסן, ותתוו ניסן. ליל תתזי ניסן כבר צריך לקצור את העומר שהולכים מחר להניף. אז וכי בחמישה יומי מי קמליה? וכי יכול להיות שתבואה שלו התחילה להבשיל ביוד בניסן, כשהגיע תתוו בניסן היא כבר בשלה? אלא מה חייבים לומר? שהיא כן הייתה בשלה פחות משליש, ובחמישה ימים האלה היא הביאה שליש. והיו כן בקיאים לדעת בין פחות משליש לבין יותר משליש. אבל הגמרא לא מקבלת את הראיה הזאת. נכון, באמת תבואה שלא הייתה בשלה אפילו רבע, לא יכולה תוך חמישה ימים להיות בשלה לגמרי. אבל גם אם תבואה הייתה בשלה יותר מרבע, רק פחות משליש, היא גם כן לא יכולה להיות בשלה לגמרי בצורה טבעית תוך חמישה ימים. אלא מה, ידעי אל ריבה או דנקה? מה אתה רוצה לומר? שהתבואה כבר הייתה בשלה יותר מרבע או יותר משישית, רק היא עדיין לא הגיעה לשליש? הקטי, גם לפי שיטתך זה לא מובן. מה, תבואה שהייתה בשלה פחות משליש, בחמישה יומי מקמליה, בזמן כל כך קצר של חמישה ימים, יכולה להבשיל לגמרי? מפחות משליש להבשיל שתהיה ראויה למנחת העומר? אלא, מציאות אנחנו רואים שעם ישראל הניפו מנחת העומר בשנה הראשונה שהם נכנסו לארץ, ומשתמשו עם תבואה שלא הייתה בשלה. מה היית לך למימר? איך תתרץ את זה? שמדובר שזה היה פחות משליש, והם היו בקיאים בין שליש לפחות משליש, ואם כן, איך יכול להיות שתבואה שהייתה גדלה פחות משליש, כל כך מהר הגיעה להבשיל תוך חמישה ימים, על ארץ ישראל, ארץ צבי כתיב בה. כמו צבי שהוא קל ברגליו יותר משאר החיות, ככה ארץ ישראל מהירה להבשיל את הפירות שלה יותר משאר הארצות, בפרט בזמן שם ישראל עושים רצונו של מקום, כמו שמובא ברחבה בסוף מסכת כתובות. ואם כן, יכול להיות שבאמת התבואה גדלה מאוד מהר, באותם החמישה ימים, משלב שזה היה פחות משליש, להבשיל כדי שיהיה ראוי למנחת העומר. אך הנמי, אם ככה אפשר גם לומר, שחכמים לא בקיאים להבחין בין קצת פחות משליש לשליש הגדילה. רק יכול להיות שהתבואה הייתה בשלה פחות מרבע אפילו, או פחות משישית. אז תשאל אם ככה איך ניתה ראויה תוך חמישה ימים להשתמש מנה למנחת העומר? ארץ צבי כתיב בה. ברגע שאתה מדבר על זה שהארץ יכולה להצמיח בארץ ישראל את התבואה יותר מהר, יכול להיות שגם יכולה להגביר קצב ולהצמיח את התבואה שלא גדלה אפילו רבע, תוך חמישה ימים היא תהיה ראויה לקציר העומר. אם כן, אין מכאן ראיה שהחכמי ישראל בקיאים להבחין בין פחות משליש לבין שליש גדילה של התבואה. אז הראיה של רבי ירמיה נדחתה. אבל עדיין יש לנו את ההסבר של רב אסי שהסביר מאיפה המקור שבאותם דברים שחייבים תרומות ומעשרות מן התורה, דגן, תירוש ויצער, הזמן שקובע אם הם משנה הזאת או משנה הבאה, אם הם הביאו שליש השנה או שהביאו שליש שנה הבאה, מתי שהם מביאים שליש זה השנה שקובעת אותם לעניין מעשר. עדיין ההוכחה שהוכחנו משני הפסוקים, פסוק אחד שאומר, מקץ שבע שנים, במועד שנת השמיטה בחג הסוכות. זאת אומרת, אומרת התורה שמוצאי שביעית, שבועיים אחר כך בחג הסוכות עדיין יש שם שביעית. במועד שנת השמיטה בחג הסוכות, כשהוא נמצא מקץ 7 שנים, אחרי שנת שביעית. ובנוסף, הפסוק אומר, וחג האסיף בצאת השנה, שאמרנו שהמילה אסיף מיותרת, וזה מלמד אותנו שלא יכול להיות שהתורה בפסוק הקודם, מקץ 7 שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות, בא לומר ששנת שביעית ממשיכה שבועיים אחרי סוף השנה, אחרי ראש השנה, ממשיכה עד חג הסוכות. כי הפסוק אומר, וחג האסיף בצאת השנה באוספך את מעשיך מן השדה. והמילה אסיף מיותרת, כי מספיק שתאמר שזה חג שהוא בזמן אוספך את תבואתך מן השדה. אז דרשנו, חג אשר הוא באוספך את מעשיך מן השדה, אותו אסיף שאתה קוצר בו, אינו מהשנה הנכנסת, אלא הוא משנה שעברה, משנה היוצאת. ואם כן, יש לנו הוכחה שתבואה שהביאה שליש שנה אחת, נידונת כאותה השנה שהביאה בשליש. כי קימלו לחכמים שתבואה שהביאה שליש לפני ראש השנה, נהיית בשלה ונקצרת בחג הסוכות. אבל כל הראיה מתבססת על זה שהמילה אסיף מיותרת. את הראיה הזאת עכשיו הגמרא דוחה ומפילה, ולכן כל הלימוד הזה נופל. מתקיף לרבי חנינה, וממצית אמרת דהי אסיף קציר הוא, וכי אתה רוצה לומר שהמילה אסיף מיותרת, ולכן אתה דורש אסיף שאתה קוצר בו, יהיה שייך לשנה היוצאת, לשנה הקודמת, בגלל שהמילה אסיף מיותרת, המילה לא מיותרת, והכתיב לעניין חג הסוכות, אומרת התורה, חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים. מתי? באוספך מגורנך ומעקבך. אז תעשה חג הסוכות. למה צריך להוסיף באוספך מגורנך ומעקבך? ועל זה אמר על זה רבי יוחנן, במסכת סוכה דף י' ב', שהפסוק בא ללמד אותנו איזה סוג דבר כשר לסכך. בפסולת גורן ויקב הכתוב מדבר. באוספך מגורנך ומעקבך. פסולת גורן ויקב. בהם משחכים את הסוכה. קש של דגן, זמורה של הגפן, שמה שמיוחד בהם זה שני דברים. קודם כל הם גדלים מן הארץ, ובנוסף הם לא מקבלים טומאה, כי הם לא כלי. אז אם כן, חג האסיף לא מלשון אסיפה של התבואה, אלא זה בא לומר חג האסיף בזמן שאוספים פסולת גורן ויקב לסכך בשביל הסוכה. המילה וחג האסיף לא מיותרת, שתדרוש מזה שמדברים פה על התבואה, אסיף שאתה קוצר בו שייך לשנה שעברה, וחג האסיף בצאת השנה שייך עדיין לשנה היוצאת. לא, התורה באה לומר וחג האסיף בצאת השנה. אתה יודע למה אני קורא לחג הזה חג האסיף? לא בגלל שזה זמן שאוספים בו את התבואה מן השדה, לא, אלא כי זה חג שמשחכים בו באוספך מגורנך או מעקבך. משחכים בו את הפסולת בפסולת גורם ויקב. ואז ממשיכה התורה ואומרת, באוספך את מעשיך מן השדה. מתי התאריך הזה של חג הסוכות שמשתמשים בו לסכך, באוספך את שאתה אוסף, מה שאתה אוסף מהפסולת גורם ויקב, באוספך את מעשיך מן השדה. זאת אומרת שהמילה אסיף, במקום ללמד אותנו שהתבואה שקוצרים, אסיף שאתה קוצר בו, זה משנה שעברה, אסיף שאתה קוצר בחג הסוכות שייך לשנה שעברה, בצאת השנה, המילה אסיף באה ללמד אותנו שהסכך שקשר לסוכה זה באוספך מגורנך או מעקבך. מה שאתה אוסף מן השדה זה הסכך הקשר. אמר רבי זירא, הטענה הזאת של רבי חנינה, שטוען שהמילה אסיף לא מיותרת בשביל לדרוש ממנה את ה... שלב של הגדילה של התבואה כדי להחשיב אותה לשנה, לאיזה שנה להחשיב אותה, אם שנה שעברה או שנה הבאה, זה בעצם מפיל את כל הדרשה שדרשנו עד עכשיו. המילטה, הדרשה הזאת להוכיח שהדגן, תירוש ויצער, השלב גדילה שקובע לאיזה שנה הוא יהיה שייך לעניין תרומות ומעשרות, זה כשהוא הביא שליש, השנה שבה הוא הביא שליש, זה השנה שקובעת בו לעניין תרומות ומעשרות, שהוכחנו את זה מהפסוקים חג האסיף ומקץ שבע שנים, במועד שנת השמיטה, חג הסוכות, הדרשה הזאת נופלת. המילתא הוי ועדן, הייתה לנו את ההוכחה הזאת עד עכשיו, ועד רבי חנינא ושד אבא בנרגא, השליך בגרזן, הפריך, שהוא אומר שהמילה אסיף לא מיותרת, אלא מנהלן, עכשיו הגמרא מביאה את המקור הסופי, מניין לומדים לעניין אותם שחייבים בתרומות ומעשרות מהתורה, שזה דגן, תירוש ויצער, שהשלב הגדילה שהם הביאו שליש, זה מה שקובע לאיזה שנה הם שייכים, לומדים את זה מהפסוק שפתחנו בו את השיעור, כדתניא רבי יונתן בן יוסף אומר, אומר הקדוש ברוך הוא, וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית, אין לא נאסוף ולא נזרע את תבואותינו. עונה לנו הקדוש ברוך הוא, וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ואז אומרת התורה, ועשת את התבואה לשנים. מה צריך לכתוב לשלוש השנים? אל תקרא לשלוש השנים, אלא לשליש. ההשלמה של עשיית התבואה בשנה השישית היא כשהתבואה תבוא לשליש בשולה. בשנה השישית ועשת את התבואה לשליש. אותה תבואה שהגיעה לשליש בשנה השישית מוגדרת כתבואת שנת שישית ואין בה קדושת שביעית, גם אם היא ממשיכה לגדול בשנה השביעית. שואלת הגמרא, אתה שואל, למה כתוב לשלוש השנים? והמיבה אלה לגופי, כדי ללמד אותך שהברכה תהיה לשלוש שנים. עונה הגמרא, כתיב קרא אחרינה, זה הפסוק הבא כבר אומר, וזרעתם את השנה השמינית, ואכלתם מן התבואה ישן עד השעה התשיעית. עד השנה התשיעית, זאת אומרת, התורה כבר אומרת כמה זמן תהיה הברכה למשך כמה שנים. השנה השישית יהיה לנו גם לשנה השישית, גם לשנה השביעית וגם לשנה השמינית, עד לשנה התשיעית. אז אתה כבר יודע שיש שלוש שנים. למה התורה כותבת את המילה לשלוש? כדי ללמד אותנו שהתבואה שהגיעה לשליש גדילתה בשנה השישית, היא שייכת לשנה השישית, גם אם היא המשיכה לגדול בשנת שמיטה, לא יהיה בה קדושת שביעית. אם כן, זה המקור שבאותם יבולים, דגן, תירוש ויצר, שאלה יבולים שחייבים בתרומות ומעשרות מדין תורה, התורה מלמדת אותנו מתי הזמן שקובע באיזה שנה הם, לאיזה שנה הם שייכים ולפי איזה שנה ניתן להם תרומות ומעשרות, זמן שליש גדילתם. עכשיו נעבור לעוד שורה של סוגי דברים, פירות, קטניות, סוגי יבול, קטניות. מתי השלב גדילה שקובע אצלהם לעניין תרומות ומעשרות? אז אנחנו יודעים דוגמה ידועה שפירות הולכים אחרי הכנתה, אחרי הזמן שהפרח נופל והפרי מתחיל לצמוח. ירקות הולכים אחרי הקטיף, אחרי הלקיטה. וכבר הבאנו בתחילת השיעור לעניין טלטן, שאמרנו שזה חיל במי שתצמח לזרעים. רש"י לומד מתי שזרעים צומחים בתוכו. עכשיו אנחנו נראה לעניין קטניות. תנן הטם, יש משנה שאומרת האורז והדוחן. רש"י נוקט שזה מה שאנחנו קוראים היום אורז ודוחן. המשנה ברורה נוקט שזה מה שאנחנו קוראים היום אורז ודוחן. והפרגין, אומרים שזה הכוונה לפרג, והסומסמין, שהם סוגי קטניות, ויש מדייקים שזה הכוונה שבאים לכלול כאן את כל סוגי הקטניות. הזמן שקובע, השלב שקובע, האם הם שייכים לשנה שעברה או לשנה הבאה, זה מתי הם עקו שורשים אותם קטניות. שישרישו לפני ראש השנה מתעשרים לשעבר, לדין מעשרות כמו שנה שעברה. ואם זה היה שנה שישית, וראש השנה זה היה תחילת שנת השביעית, אז הם, אין להם קדושת שביעית. למה? כי הם השרישו לפני זה, לפני שנת שביעית, לכן הם מותרים בשביעית, אין להם קדושת שביעית. ואם לאו, אם הם לא השרישו בשנה השישית, אלא הם השרישו אחרי ראש השנה של השנת, שנת שמיטה, אז הם אסורים כמו יבול בשביעית, ומתאסרים לשנה הבאה. זאת אומרת, שנת שביעית לא נותנים תרומות ומעשרות, אבל אם נאמר, אנחנו מדברים פה על בין שני שנים אחרות, כמו למשל, בין השנה השנייה לשלישית. אז אם הם השרישו לפני ראש השנה, אז הם עדיין שייכים לשנה השנייה, ואנחנו ניתן להם בנוסף לתרומה ומעשר ראשון, ניתן להם מעשר שני כמו שנוהג בשנה השנייה. ואם הם השרישו בשנה השלישית, אחרי ראש השנה של השנה השלישית, ניתן להם בנוסף לתרומה גדולה ומעשר ראשון, במקום מעשר שני ניתן להם מעשר עני כמו שנוהג בשנה השלישית. תסרים לשנה הבאה. אמר רבא, זה זמן חדש שמצאת פה, שלב חדש. קטניות, בכל אופן הרשימה הזאת של הקטניות, אורז, דוחן, פרגין וסומסמין, שעת ההשרשה הקובעת. איפה ראינו דבר כזה? אמור רבנן, לעניין פירות האילן, השנה שקובעת באיזה שנה הם גדלו, בתר חנתה, מתי שהפרי מתחיל להיווצר. תבואה וזיתים, שזה דברים שחייבים בתרומות ומעשרות מהתורה, עכשיו הוכחנו שהולכים בתר השנה שמביאו שליש. ירק, הולכים בתר לכיתה בזמן הקטיף. הני, קטניות, שאתה אומר שהזמן מתי שקובע, השלב שקובע זה מתי הם השרישו, כמן שבינו רבנן. אני מבין שכל החיוב תרומת ומעשרות של קטניות זה רק מדי רבנן, אבל למה רבנן הביאו שיעור אחר? למה הם לא אמרו שזה הולך אחרי לכיתה למשל? מה העניין פה של שעת ההשרשה, שזה שהוא זמן חדש? כמן שבינו רבנן. עד הרמר רבה, אני מבין למה אמרו שעת השרשה. מתוך שעשויים פרחין פרחין, הכוונה פרחין עם חף, פורחים אותם קצת קצת, הכוונה מוללים אותם כדי להפריד את הזרעים מהנרתיק של הקטניות. כל פעם כותפים קצת מהקטניות ועוד קצת מהקטניות, ולא כותפים אותם בפעם אחת. למה? כי הם מתייבשים בשלבים לא באותו זמן, הם לא מתייבשים באותו זמן, אז כל פעם כשאחד מתייבש כותפים אותו. ובסופו של דבר צוברים את הכל לערימה אחת. ואם תלך אחרי לכיתה, אחרי הזמן שכתפו אותם, יתערבב לך פה מכמה שנים. כי את חלק כתבתי שנה שעברה, חלק אני כתבתי השנה הזאת. לכן, אז לי רבנן בתר השרשה, רצו חכמים שהכל יהיה באותו זמן, שכל הקטניות האלה יהיה להם אותה שנה, שנה של תרומות ומעשרות, לכן הלכו בהם אחרי הזמן שמקים שורשים, שזה מן הסתם באותו זמן. ככה מסביר רבא. אמר לאביי, מה אכפת לך שבערימה אחת מעורבב חלק קטניות משנה שעברה וחלק קטניות משנה הבאה? מפוש, מה הבעיה? אסור הרי לתת מעשר מפירות של שנה אחת על פירות של שנה אחרת. אין מעשרים מן החדש על הישן ומן הישן על החדש. אומר אביי, יש לי פתרון. אבל הפתרון הזה טוב, זה דווקא בתנאי שאנחנו אומרים מה שנקרא יש בילה. דהיינו, אני יכול לערבב את התפזורת של הקטניות, שחלק משנה שעברה וחלק מהשנה הזאת, והערבוב הוא יהיה ערבוב בצורה אחידה. ולפי זה אומר אביי, ויצבור גורנו לתוכו, את כל הערימה יצבור לאמצע וירבב אותו, וכשהוא יפריש את המעשרות, עשירית מכל התערובת, מכיוון שזו תערובת מורבבת היטב היטב, נמצא התורם מן החדש שבו על החדש שבו, ומן הישן שבו על הישן שבו, כי ודאי יצא כמות שווה גם מהחדש וגם מהישן במעשר שהוא יפריש. אז הוא יסר על הישן לפי החלק של הישן, ועל החדש לפי החלק של החדש. אז למה אתה צריך לקבוע זמן חדש לקטניות, שהשלב שקובע אצלם זה זמן ההשרשה? מניין אנחנו יכולים להוכיח שאפשר להרבב וזה מועיל? מילותניה, רבי יוסי בן קיפר אמר משום רבי שמעון שזורי. פול המצרי, שהוא סוג של קטנית, שאפשר לזרוע אותו כדי לאכול אותו כקטניות, לזרע, ואפשר לזרוע אותו כדי לאכול אותו כירקות, לירק. אז אם זורים אותו כדי לאכול אותו כשהוא ירק, אז הולכים בו אחרי לכיתה כמו ירק. אבל אם זורעים את הפול כדי לאכול אותו כקטנית, לזרע, אז הולכים לפי השרשה, כמו שאמרנו שקטניות הולכים לפי השרשה. מקצתו של הזרע ישריש לפני ראש השנה, או מקצתו ישריש לאחר ראש השנה. אז כשהם מופרדים, אין תורמין ומעשרין מזה על זה, דיינו מהחדש על הישן או מהישן על החדש. לפי שאין תורמין ומעשרין לא מן החדש על הישן ולא מן הישן על החדש. אבל מה? קשה לי לאסוף כל אחד בערימה נפרדת. ואז להפריש מכל אחד בנפרד. אז כיצד הוא עושה לערבב אותם ולהפריש מהם ביחד? צובר גורנו לתוכו, הוא מערבב את שתי הערמות יחד, מערבב אותם טוב, ואז כשהוא מפריש תרומות ומעשרות, נמצא שבמשהו לקח תרומה, משהו לקח מעשר, מכיוון שזה כל כך מעורבב טוב, תורם ומעשר מן החדש שבו, שבמעשר או בתרומה, על החדש שבו בערמה, ומן הישן שבו ממה שהוא הפריש, על הישן שבו. והחדש מתקן את החדש, והישן מתקן את הישן. כך אומר רבי שמעון שזורי. אמר לי, אז רבא ענה לאביי, לפי רבי שמעון שזורי באמת זה פתרון טוב, ולא היינו צריכים להגיע לשיעור חדש, להגיע לקטניות בתר השרשה. כי הוא סובר באמת שאפשר להרבב טוב את התערובת, ואז תוכל להפריש מתערובת של חדש וישן, תוכל להפריש על כל התערובת יחד. רבי שמעון שזורי כאמרת, רבי שמעון שזורי הוא באמת זה שסבר יש בילה, אבל אנחנו לא מסכימים איתו, כי ורבנן סברי אין בילה, בילה הכוונה ערבוב, אנחנו לא יכולים לסמוך על זה שהערבוב הוא בלילה אחידה של כל התערובת בדבר יבש. יכול להיות שבתערובת הזאת, שאתה מערבב, יכול להיות שיש פינה מסוימת שיש יותר מן הישן ופחות מן החדש, ואז כשאתה מאסר שם, אתה יותר יותר הפרשת מהישן מאשר מהחדש, אז איך זה יתקן לך את כל החדש? בשביל זה היו חייבים לזמוע, לקבוע זמן, שלב קבוע, שכולם משרישים באותו זמן, ואז יהיה אפשר להפריש תרומות ומעשרות מכל הקטניות יחד. להלכה, אמר רבי יצחק בר נחמני, פעם ראשונה מבין שלוש פעמים שלנו עד סוף השיעור, אמר בשם שמואל, זו האמרה הראשונה של שמואל. אומר שמואל, הלכה כרבי יוסי בן קיפר, שאמר משום רבי שמעון שזורי. מה? לא שיש בילה, תכף הגמרא תאמר. לא שאנחנו יכולים לערבב כמו שצריך, אלא שאפשר להפריש מקטניות שהשרישו שנה שעברה, וקטניות שהשרישו השנה הזאת, שנמצאים בערימה אחת, אפשר להפריש בפעם אחת על שניהם. תכף נראה, בגלל ששמואל סובר, שהולכים אחרי גמר הפרי. לעניין קטניות בכל אופן בטוח, הולכים אחרי גמר הפרי. ולכן, כל הקטניות האלה, נגמר הגדילה וההבשלה שלהם ביחד, לכן גם אם חלק ישריש לפני וחלק ישריש אחרי, אין לזה משמעות. לכן אפשר להפריש על כולם יחד. מתקיף לרבי זרע, כי רבי זרע הבין שמה שאמר שמואל, הלכה כרבי שמעון שזורי, הכוונה שיש בילה. שאפשר להרבב כמו שצריך. אז על זה התקיף רבי זרע, ומי אמר שמואל האחי, ואמר שמואל לכל אין בילה, לא מועיל שמערבבים, זה לא מתערבב טוב. חוץ מדברים נוזליים, כמו יין ושמן, שהם באמת מתערבבים טוב, אתה יכול לערבב אותם טוב. אז זו האמרה השנייה של שמואל. לכל אין בילה חוץ מיין ושמן. דוחה הגמרא השתמיתה לרבי זרע שהקשה את הקושייה, עד אמר שמואל את האמרה השלישית שלו. הכל הולך, כל היבולים, בכלל זה קטניות, כמובן חוץ מתבועה וזיתים. הכל הולך אחר גמר פרי. לפי השנה שלי גמר הבשלה שלהם. אז אם כן, אמנם אפשר לאסר יחד את הקטניות שהשרישו לפני ראש השנה ביחד עם אלה שהשרישו לאחרי ראש השנה. אבל לא בגלל שיש בילה, לא בגלל שזה מתערבב טוב, אלא כי הולכים אחרי גמר הפרי, וגמר הפרי של כולם היה בשנה החדשה, לכן אפשר לאסר ולתת תרומה על הכל ביחד. הבאנו כאן שלוש אמרות של שמואל. קודם, הלכה כרבי שמעון שזורי. הלכה השנייה, לכל אין בילה חוץ מיין ושמן. דבר שלישי, הכל הולך אחר גמר הפרי. הוא צריך את כל השלוש אמרות האלה. דייה שמיינן, אם היה משמיע לנו שמואל הלכה כרבי שמעון שזורי, אבא אמינה, הייתי תועל לסבור שהוא סובר כמותו משום דקסבר יש בילה. שאני יכול להרבב טוב את הקטניות משנה שעברה עם הקטניות מהשנה הזאת, ולכן אפשר להפריש עליהם יחד תרומות ומעשרות. מבין אלה שהשרישו לפני ראש השנה ואלה שהשרישו אחרי ראש השנה, כי הם מתערבבים טוב. כמה שמלן, מה פתאום? לכל אין בילה, לא מועיל להרבב דבר יבש. והיא השמיינן, לכל אין בילה, אז אם כן, אז אסור להרבב. באמת, בין התבועה, בין הקטניות שהשריש השנה שעברה לבין הקטניות שהשרישו השנה. כרבנן סביר עלי שעשו באמת לערב אותה, ביניהם, כי אתה צריך להפריש מן הישן על הישן ומן החדש על החדש. כמה שמנה להלכה כרבי שמעון שזור שאפשר כן לערבב את כל הקטניות. ואם ככה שואלת הגמרא רבי ישמין ענן איתרתי, היה כתוב לנו גם שהוא סובר שאי אפשר לערבב את הקטניות. וגם הלכה כרבי שמעון שזורי שאומר שאפשר לאסר קטניות שהשרישו לפני ראש השנה ביחד עם קטניות שהשרישו אחרי ראש השנה, ואי אפשר לערבב אותם, והם לא מתערבבים טוב, אז למה באמת אפשר להפריש, איך אפשר לערבב אם הם לא מתערבבים לגמרי, כמו שצריך? הרי יוצא שאתה מפריש מן הישן על החדש ומן החדש על הישן, אז אם כן, ישמין הננתת, אבל מן הקשה לשמואל עד לשמואל, הוא סותר את עצמו. מצד אחד הוא סובר שכשאתה מערבב, זה לא מתערבב ב-100% כמו שצריך לבלילה אחידה. ומצד שני הוא אומר שמותר לערבב קטניות שישרישו לפני ראש השנה, יחד עם קטניות שישרישו אחרי ראש השנה, איך אתה יכול אחרי זה להפריש עליהם תרומות ומעשרות? הרי אתה מפריש מן החדש על הישן ומן הישן על החדש. לכן, כמה שמלן, האמרה השלישית של שמואל, הכל הולך אחר גמר פרי. שאנחנו לא הולכים אחרי ההשרשה בקטניות, אלא אחר הזמן שהם השלימו את הגדילה שלהם, את ההבשלה שלהם, וכל הקטניות, הזמן של ההבשלה שלהם, בין אם הם השרישו לפני ראש השנה, בין אם השרישו אחרי ראש השנה, מדובר שהם הבשילו יחד, לכן אפשר להרבב אותם ביחד. ויש מינן, הכל הולך אחר גמר הפרי, אבא מינה, אפילו תבועה וזיתים נמי, שגם תבועה וזיתים, שהם חייבים מתרומות ומעשרות מהתורה, ואמרנו שהזמן שלהם זה אחרי, זה לפי השנה שהם הביאו בהם שליש, הייתי חושב שלפי דעתו של שמואל, הולכים גם בהם אחרי גמר הפרי, כמה שמלן, הלכה כרבי שמעון שזורי, במאי דפליג, במה שהוא נחלק עם החכמים, דהיינו בקטניות, אבל בתבועה וזיתים, כולם מסכימים את הדרשה שדרשנו, שהולכים אחרי זמן הבאת השליש. שואלת הגמרא, עדיין ולשמין ענן איתרתי, תגיד את החידוש של שמואל, שהכל הולך אחר גמר הפרי, וכן שאפשר לאסר תבועה שישרישה לפני ראש השנה, ביחד עם תבועה שישרישה אחרי ראש השנה, ואז אני אבין למה, מכיוון שאני לא הולך אחרי השרשה, אלא אחרי גמר הפרי, וגמר הפרי של כולם היה בשווה, אז זה כל שייך לשנה אחת. לכל אין בילה למה לי, בשביל מה צריכים לחדש את החידוש של שמואל, שהוא סובר שאי אפשר לבלול ולערבב דבר יבש, אלא רק דבר לך, עונה הגמרא. הכמה שמלן, באמת החידוש הוא שלכל אין בילה, אבל ליין ולשמן, דליין ולשמן יש כן בילה. זאת אומרת, החידוש הוא דווקא זה שיין ושמן אפשר כן לערבב. אם יש לי חלק יין משנה שעברה וחלק יין מהשנה הזאת ואני צריך להפריש עליהם תרומות ומעשרות, או שיש לי חלק שמן משנה שעברה וחלק שמן מהשנה הזאת ואני רוצה להפריש עליהם תרומות ומעשרות, אני כן סומך על זה שזה מתערבב טוב, בגלל שזה דבר לך, זה דבר נוזלי, ובזה שמואל מודה שיש כן בילה. ועד כאן דף י' ג'.